בלבנון אהובנו עברי דיקשטיין, והדברים לא צריכים להיות לעילו נשמתו, כי הוא כבר עם רבי עקיבא וחבריו לעילה ולעילה מכל בריאה, אבל לזכרו בוודאי אני חושב שגם עברי הוא תמונת נגד לכל הטירוף הזה שקורה לנו פה בפולגש בגבעה. אנחנו עסוקים בגמרא בדבר עמוד ב' מחלוקת רבי אביתר ורבי יונתן בפירוש הפסוק ותזנה עליו פילגשו, שגם לרבי אביתר וגם לרבי יונתן ברור שהפירוש למילה הזאת יש פירוש זוועתי מזוהם, אבל ברור לחזל שזה לא הפירוש הזה. ברור לחזל. לא, ברור לחזל, תוסת אומרים, בגלל שהוא הוא זה שהולך אחרי זה להחזיר אותה. קודם כל, לפי תוסת, ברור שהוא לא יעשה עבירות, אסור להחזיר אותה אם היא באמת, הוא נשתמש במילה בגדה בו, זו מילה שפחות קשה להגיד אותה. אז קודם כל אסור לו, וברור שהוא צדיק, מה השאלה בכלל? לומדים ממנו, הזכרתי, למה שפעה שאתה לומד ממנו הלכות. הוא גם לא היה רוצה, לא רק שאסור לו, הוא גם לא היה רוצה להחזיר אותה. זה נראה שהוא זה שהולך לפייס אותה. נראה שהוא זה שלוקח חמור עם מסע, עם פינוקים, עם מתנות. נראה כאילו הוא מתנהג, כאילו הוא זה שלו בסדר. אז ברור שהמילה הזאת היא לא כפשוטה. אז למה כתוב את המילה הזאת? אני חושב שאפשר לדייק בפסוקים, ותזנה עליו מבחינתו סובייקטיבית בעולם הסובייקט שלו, מבחינתו היא זנתה עליו, זאת אומרת היא עשתה משהו אחר לגמרי, מה זה קשור? שתי הדעות, זבוב מצא לו, נימה מצא לה, מה הקשר בין זבוב ונימה לבגידה? מה זה שייך בכלל? אז זו שאלה טובה, מבחינתו זה, מבחינתו היא עשתה מעשה פשע זוועתי, מטורף, בל יכופר. זה שהוא מצא זבוב בתוך האוכל שלו, מבחינתו זה סכין בגב שהיא סובבה אותו. היא לא באה והכניסה זבוב לתוך, היא לא קנתה זבוב בחנות, או לא צד החזבוב והכניסה לתוך האוכל, לא בכיוון. היא הייתה אמורה לשמור, איך שומרים שלא יקן? זבובים באים לבד, בלי רשות. זבובים באים לבית למרות שלא רוצים שהם יבואו. אבל היא אמורה לטפח את הבית, היא אמורה לעשות משהו שבגללך הזבוב היא נכנס. אני מצפה ממך שאת תעשי הכל שלא יש זבובים בסביבה שלי. ואם הגיע זבוב, אז הוא מתפרק להלכה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת אומרת למעשה. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. זה לא שהוא לא הקפיד, כי אסכים, גשבוך הוא הסכים על ידו, זאת אומרת, הוא לא אמר דברים לא נכונים. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, יש פה תהליך, כמו שאומר, ראינו במערב שיף, ראינו את זה במכתב מאליהו, הוא כן הקפיד, אבל הוא התגבר על הקפידה. כשהזבוב הגיע מבחינתו, זה וואו, אבל הוא חזק, הוא צדיק, הוא מנסה להיות צדיק. ולכן הוא כובש כעסו, אבל הכעס הזה מקנן בפנים ודוגר. וכשבאה הנעימה, אז וואו, היא קיבלה בריבוע, בריבית דריבית, על מה שקרה. מה זה כל הסיפור הזה? למה אנחנו עסוקים בסיפור הזה? הסיפור הזה, כך אומר המהר"ל, נטייל פה במהר"ל היום בעזרת השם, אנחנו מוציר המשען שלנו בדמות הסוגיה, אין מלך בישראל, הביטוי אין מלך בישראל הוא ביטוי פוליטי, מלך ביטוי תחוקתי, המצב הפוליטי של עם ישראל הוא בלי מלך, אין ריבון, אין אחדות, אין ביחד, אבל מלך בישראל זה הרבה מעבר למצב הפוליטי. שבפועל במצב הפוליטי אין מלך, כולנו יודעים שאין מלך. בכל ימי ספר שופטים אין מלך. אבל דווקא בסוף כתוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אין מלך בישראל. כי התנך רוצה לתת לנו כלים ותובנות כדי לתקן, כדי לזהות. אין מלך בישראל, אבל יכול להיות שאנשים שהיו שם לא חשבו שאין מלך בישראל. זאת אומרת, הם חשבו שפוליטית אין מלך בישראל. מי שקורא את הפרשה לא דרך העיניים של חז"ל, הוא משתאה מול האחדות המופלאה שיש בעם ישראל. פרק כף מתאר, יש בלי מלך, לא צריך מלך, לא צריך איזה פרסונה, לא צריך מישהו שקוראים לו מלך שנותן פקודות, בלב של כולם נראה שיש מלך. אחדות מופלאה, יש את הפסוקים, אולי פסוקים יפהפיים, בואו נסתכל בפסוקים, של אחדות מופלאה, ככה זה נראה, כביכול. למה זה כביכול? זה פסוקים. אני מדבר על תחילת פרק אף. ויצור, זה פסוקים דרמטיים, ככה, אתה שומע את הצלילים. ויצור כל בני ישראל, ותיקהל העדה כאיש אחד, מעמד הר סיני, איש אחד, למידן ועד שבע, באר שבע ועד סביב ישר המצפה, זה יותר. והתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל, בקהל עם האלוהים. וואו. פינות, פינות זה, זה החלקים הפחות מרכזיים, החלקים, כולם ביחד. אחרי זה כתוב שהם באים, הם באים בפסוק י' א', בכלל, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. נשמעים פסוקים, מלכות, אחדות, אין, אין מלך, אבל יש אחדות. והנביא צועק, תראו, האנשים שהיו שם לא קראו את הפרק. הם מאוד מאוד יופתעו אם פתאום הפרק יגיד להם, אין מלך בישראל, יש אשר בן ויעשה. זה פסוק הפתיחה. בפרק י"ט, ויהי באים ומהם מלך אני בישראל. וזה פסוק הסיום גם. אין מלך בישראל. הפסוק של פרק א', ככה הפסוק הזה פותח, פסוק, הנביא מראה לנו אין מלך, לא, לא, לא פוליטית, ולא לא מה אנחנו חושבים, ולא מה אנחנו מתנהגים. יש מצבים כאלה שנראה שכולם הסכימו למות למען טהרת ישראל, לבאר את הזוועה הזאת, זה נשמע כל כך יפה, ובסדר, הנביא בדיוק בשביל זה יש לנו נביא, לא בשביל לקרוא עיתונים, בשביל להביט מבטי עומק ולהבין מה אנחנו, כשאנחנו רוצים מלך בישראל. כל ימי ספר שופטים לא היה מלך בישראל, וזה לא כתוב, בדיוק פה בסוף זה כתוב, שאנחנו כל כך קרובים למלך בישראל. את זה המהר"ל, זאת אומרת שוב, אנחנו מנסים להביא מתוך הגמרא. אז מה זה אין מלך בישראל? באמת, זה אין מלך בישראל, בכלל כל הפסוקים הראשונים של פרק י"ט, ולגיש בגבעה זה פסוק שלא מעניין אותנו, זה פרשה שלא מעניינת אותנו, כביכול, איך פילגש והאיש הגיעו לגבעה. מה זה משנה? פילגש וגבעה, הם הלכו לטיול, הם הלכו לעלות לרגל, הם הלכו לבקר את המשפחה, מה זה משנה בכלל? דנתה עליו פילגש, ברכה לו, החזיר אותה, זה לא רלוונטי, אנחנו עוסקים בו בתיאור המלחמה, מלחמת האחים הנוראית באסר. אז צריך להתחיל בזה שהיו עורכים בגבעה, שנטה היום ללון, והם באו לשם בגבעה, ועשו להם מה שעשו להם, התנהגו כמו בסדום, שזה מזעזע וזה זוועתי, שקבלה ממש לסדום, ועם ישראל לא הסכים, עם ישראל לא הסכים. אבל הנביא פותח בפסוקים במערכת היחסים שבין האיש לפילגשו. הנביא יורד למיקרו, בודק איזה דמות אחת, לא דמות מקרית, זה קרה דרכו, מגלגלים זכות על ידי. אני לא בא לשפוט אותו לדון דור, וכן, אני בא לבונה באופי שלו. זה מישהו כזה, שאם הייתם שם, אז הייתם חושבים שהוא המלך של ישראל, לא בתפקיד, בדמות. זה דמות מאוד מאוד מרשימה, דמות שמאוד מנסה להיות צדיקה, ברור, גם אותו סומר. דמות שמאוד מנסה להיות לפי הספר, אבל בפנים אין מלך בישראל. בצורה קטסטרופלית, זה התגלגל דרכו, זה התגלגל דרך מעשים שלו. מי שהשם זה בני בנימין, אני יודע. אלה מבנימין שפגעו בצורה כל כך זוועתית, התנהגו כמו נוחבות לפי הפילגש, נכון. אבל פושעים מנובלים זה בעיה, זה לא הבעיה שלנו. הבעיה כש... בפילגש בגבעה, מלחמת האחים הזאת, כולם חשבו שהם צודקים, וכולם חשבו שהם צדיקים, וכולם חשבו שהם באים לתאר את מחנה ישראל, וכולם באים, וזה נגמר קטסטרופה. זה לא נגמר קטסטרופה רק ששבט בימין כמעט הושמד, אלא עשרות אלפים מעם ישראל נפלו בקרבות. אתם זוכרים שבקרב הראשון והשני, אז נהרגים 40 אלף איש מישראל. מה קרה? כולם צדיקים, כולם מדהימים. שבט בנימין יש בו 27 אלף אנשים, בעם ישראל יש 400 אלף לוחמים, וה27 אלה מכים ביום הראשון בשני, מנצחים בקרבות. ביום השלישי, אחרי שהם עשו תשובה, ובחו לפני השם, עד וסייד דשמיה, עם אחרי הרבה תרגילים טקטיים, אז הם ניצחו את שבט בנימין. יש פה משהו שהוא, ברור שאין פה בעין האלוקית, וזה מה שעניין אותנו, אין את הטובים ואת הרעים, הטובים זה עם ישראל והרעים זה בניין, מה פתאום? מה פתאום? הסיפור הרבה יותר מורכב שכבות העומק, ימי יש מעניין אותנו, ולכן מאוד מעניין אותנו מה עשתה הפילגש, עם זבוב מצא לא נימן, זה משנה את כל האירוע, זה מוליך יותר בנו הבנות, כדי שנסתכל על עצמנו, כי אנחנו רוצים מלך בישראל. אז בואו נתבונן קצת מה קרה שם, זבוב, למעשה, זבוב מצא ולא הקפיד, מה בעצם, כמו שאמרנו, כשמצא זבוב הוא מאוד 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 כעס. מה הוא עשה עם הכעס? הוא השתלט עליו, אבל הוא לא התנקה. הוא לא באמת תיקן, הוא לא באמת מחל לה. וכשהוא מצא נימה, ואז הוא הקפיד, וזה גרם לה לברוח, כי מבחינתו היא בגדה בו פעם שנייה. עד כאן. היא ברחה, אז הוא שוב סולח, נכון? יש פה איזה זיגזוג כזה או תהליכים, הוא מוצא זבוב ומתגבר, ואחרי זה הוא מוצא נימה ומתפוצץ, אבל הוא עוד פעם סולח, ואז הוא הולך להחזיר אותה. ויקום, ותהי שם 4 חודשים, לקח לו 4 חודשים להירגע, זה לא כך מהר, ולאחרי 4 חודשים, וילך אישה וילך רע לדבר על ליבה, להשיבה. לא כל פסוק אני רוצה, אבל לא כל פסוק נלמד פה, כי אנחנו לומדים את הגמרא בגיטין. ולכן יהיו פה דברים. אבל הוא הולך להשיבה, לדבר על ליבה, הוא לא בסדר, הוא בא לבקש סליחה, הוא בא להשיבה. זאת אומרת, הוא מתגעגע אליה, הוא מצטער, הוא עוד פעם, הוא מתגבר על הכעס, הוא לא התגבר על הכעס. הוא עדיין כועס, זה ברור שהוא כועס. יש פה הרבה סימנים זה כועס. הסימן הכי גדול זה שהוא כועס, בלילה הנוראי הזה, בליל הזוועות, שבאים, הם המטיבים את ליבם, אני פסוק כ"ב בפרק כ"ו, פרק י"ט, הם המטיבים את ליבם, והנה אנשי בני בליעל נסבו את הבית, מדבקים על הדלת, ואמרו, איש בא לזקן, אמור, רוצה את האיש אשר בא אל ביך ונדענו, תוציא אותו. משהו פסיכוטי לחלוטין, זוועתי, ככה אנשים בעם ישראל מתנהגים, באופן ציבורי, באים קבוצה, ויצא אליהם האיש בעל הבית, הוא מנסה להרגיע אותם, אני פסוק כ"ה, ולא אבוא אנשים לשמוע לו, מה עושה האיש? ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוצה. בחוץ יש טרור, בחוץ יש נוחבות, יהודים, מה לעשות, נגיד כמו נוחבות. בחוץ יש זוועה, מה הם רוצים המנובלים? הם רוצים לפגוע בו, הם רוצים לפגוע בו, הם לא רוצים לפגוע בה. מה הוא עושה? הוא תופס אותה וזורק אותה החוצה. תופס אותה וזורק אותה אל המפלצות שבחוץ. וידעו אותה והתעלו בה כל הלילה עד הבוקר וישלחוה כעלות השחר. כאילו מה? באיזה רשות? מה פתאום זרקת אותה? מאיפה זה בא לך? אתם יודעים, במצבי קושי עצומים מאוד, כשיש חרדה נוראית, אז יכול להיות שאדם מאבד את שפיות דעתו. יכול להיות שאדם עושה מעשים שאחרי זה הוא יצטער עליהם כל ימיהם, השם ישמור עלינו, לא הבין, לא ידעי סבור לדביזיון. עוד שהוא כל כך פחד, הוא לא מבקש ממנה, אולי תסכימי, אולי תרחמי עליו, תסכימי להתחלף לי. הוא באלימות, ויחזק, ויוצא מחוצה. ויחזק, הוא מחזיק כמו איזה חתול, שהוא, כמו כדור, שתבום, זורק אותה החוצה. מה? זאת שבאת ודבר, מאיפה זה בא? אבל זה פחות מפריע, אנחנו למדנו את ספר שוטים, לא זוכר מתי. לכן אני בזריזות, בואו נקרא את הפסוקים מכאן ואילך, הפסוקים האחרונים של פרק י"ט. ותבוא האישה לפנות בוקר, ותיפול בטח בית האיש אשר אדוני השם עד האור. ויקום אדוני בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופל פתח הבית ודעה לסף. צריך לקרוא את זה כמה פעמים, אני כלומר את זה כל כך הרבה פעמים, אני כלומר מופתע מחדש. בלילה תפסת פילגש וזרקת אותה החוצה. הבוקר הגיע, הוא ישן טוב האיש, נכון? הוא ישן טוב. איך אני יודע? כי בעלות השחר היא מגיעה הביתה, הוא עדיין ישן. עד האור, בבוקר הוא כאן, כשהגיע בבוקר הוא כאן. אם זרקת את הפילגש החוצה, ואתה יודע שלא היא נחמד לשם, אז מה קורה לך בפנים? אתה מאבד את השפיות. אתה צורח, אתה זועק, אתה אומר תהילים, אתה תוקע את הראש בקיר, אתה בוכה, אתה מתחנן, אתה מתכנן את זאת. הוא ישן, מצליח להירדם. אתה מרור ישן, לא איזה חלומות היו. וזה לא מה שמפריע לי יותר מכל, מה שמפריע, יכול להיות שהוא זעק ועד שנרדם מרוב בכי. אבל הוא קם בבוקר, ללכת, הלו, יש לך שם משהו בחוץ, מה אתה הולך? הוא הולך, לא מחפש אותה, לא מוציא משלחות, לא קורא לאף אחד, הולך, ויקום אדוניה, איפה כתוב? ויקום אדוניה, ויצא ללכת לדרכו. מבחינתו הוא היה הולך ושכחת, לפעמים אתה שוכח, אתה יודע, מגבת, גרביים, עלית ליבוש, הוא שכחת איזה זוג גרביים, איזה פילגש שם, שבגללך מי יודע, שוכח. ופתאום להפתעתו, הוא רואה אותה. והנה, מה זה והנה? משהו מפתיע. הוא הולך לדרכו, והנה האישה, פילגשו נופלת פתח הבית, וידיעה על הסף. הוא לא כל כך נחמד אליה, נכון? אם הוא רואה את אישה פילגשו נופלת על הסף, אז מה הוא צריך לעשות? צריך לעשות להנשמה, צריך לבדוק מה קורה לה, מה מצבה, פיקוח נפש, תקרא לעזרה, תעשה משהו. מה הוא אומר לה? קומי ונלך. הוא דם, דבר עליה כמו יקרה שלי, אהובה שלי, חברה שלי, אשתי, כלום, מה קרה לך? קומי ונלך. היא נרדמה שם כי בא לה, אתם יודעים, קצת לישון בטל הלילה, בצינת החוץ. כאילו היא החליטה לעשות קמפינג ו... מה, אתה לא, אתה מטורף? הוא מדבר כמו מטורף, מה זה קורה מבין אליך? לא מדבר על זה שאין פה חום ואין פה אהבה ואין פה חיבה, אין פה קבעת אחריות, אין פה עזרה, אין פה... אולי, אולי עוד חיה? אני כל מה שאומר את זה, אולי עוד לא מתה. הרי היא הצליחה לזחול, נכון? לפנות בוקר ותיפול בטח ששמע הוא. אולי עוד חיה, הוא לא בודק בכלל. קום מבין אליך. ואין עונה, אז מה עושה? ויקחה על החמור. גם פה לא נראה חום, לא נראה אמפתיה, ועוד אולי אפשר לעזור לה. אולי יש דופק. הם ידעו מה זה דופק בתקופה הזאת. שום דבר, זורק אותה. ויקום האיש והלך למקומו, ויבוא לביתו ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחה לעצמיה לשני עשר נתחים, וישלחה בכל גבול ישראל, ואני עדיין כל מה שאומר, אולי עוד חיה. והוא מנסר אותה, תראו, יש פער אדיר בין איך עם ישראל רואה את האיש הזה, לבין איך הפסוקים מראים את האיש הזה. עם ישראל חושב שהאיש הזה הוא איש כללי, ממלכתי, איש שעבר אסון אישי כבד, אבל הוא מתעלה מעל גבולות האסון שלו, והוא דואג לדמותה של האומה. הוא מנתח לעצמי על 12 נתחים ושלחה בכל גבול ישראל. הוא בא לזעזע את האומה, והוא אומר, אני מוכן את אהובתי היקרה. במקום לקבור אותה כמו שראוי, אני מבין שאני צריך לקבור את הכאב שלי ולעסוק עכשיו בצער האומה. ככה זה אני, ככה כולם הרגישו. והיה כל הרואה, זאת אומרת, כולם יהיו באלם, כל הרואה אמר, לא נהייתה ולא נראתה כזאת מיום היום, לא עוד 120 מיליון נצרים את היום הזה, שימו לכם אליי, עושה בדבר, האיש הזה הצליח לאסוף את כל עם ישראל, כולם אחריו. האיש הזה הוא מנהיג, ברור שהוא מנהיג. יש משפט, תסתכלו פרק אף עשו ג' וישנו בני ימין כאלו בני ישראל מצפה, ואירו בני ישראל דברו איך אני את ההרעה הזאת, מה קרה? תסבירו לי, ראינו את החתיכות שלה, זה משגע, מה קרה? ותראו איזה מין משפט, משפט של כלל ישראל, זה לא משפט של גנב, זה לא משפט של, זה משפט של אולי יושמד שבט מישראל, זה לא דין נפשות, זה דין נפשות האומה בכלל אותה, ותראו איזה מין דין ודברים. ויען האיש הלוי איש האישה נרצחה, ויאמר הגבעת השבנים באתי אני בשללון, הוא מספר סיפור, ובסוף הסיפור הוא אומר, באוכל פילגשי ונתחי ושכה ברוך הוא סדר נחלי ישראל, כי עשו זימון, אני מזועזע, והאומה צריכה להזדעזע. ואז בסוף, בפסוק זה הוא כבר מפסיק לספר סיפור. הוא מתחיל לספוס פיקוד. הוא הדיין, הוא היודע, הוא העד, הוא המוכיח, הוא תופס פיקוד והוא מלהיט את האומה ומסביר מה לעשות. הנה כולכם בני ישראל, הבו לכם דבר ויצא בעלום, וכולם מתלעתים, כל העם כאיש אחד, עוד פעם כאיש אחד, זה פעם שנייה שכתוב כאיש אחד. אתה מאוד מתרגש, אני לא מתרגש, אני אקדם. כאיש אחד, לא נלך, לא נסור, זה הדבר שנעשה, והולכים חסל. לפי מי אתם הולכים חסל? אולי הסיפור הזה לא נכון. יש עדים, על פי, אנחנו לומדים גיטין, הוא לא נאמן דבר שבערבה עד אחד, מה אתה נאמן להשמיד שבט מישראל? מה קרה לכם? יש עד, מעיד משהו, יש בדיקות וחקירות, אתם יודעים את האמת, כי אתם קראתם את הפסקים הראשונים של פרק י"ט. אתם יודעים שהאיש הזה מעוות את הסיפור. קצת, הסיפור הוא נכון, הסיפור שבני בנימין, יש בשבט בנימין, מנובלים שצריך לבאר אותם מישראל. יש שם פסיכופטים שאי אפשר, אפשר להכיל את זה, זה נכון. אבל איך הוא מספר, בקריאה קצרה, אתם יודעים, אני יודע, מי שקרא פרק י"ט יודע שיש זה מערבב. ויקום עליי בעלי הגבעה ויסובו עליי את הבית לילה, אותי דימו להרוג ואת פילגשינו ותמות. אותי רצו, איפה, רגע, אותך הם רצו לפגוע, נורא והיום, והפילגש שלהם לא רצו לעשות שום דבר. הוא מסתיר את זה שהוא תפס אותה וזרק אותה. זאת אני מצפה, גם אם הולכים להרוג בין הגניבה, בדיקות וחקירות, זה דאורייתא. אתה מצליב עדויות, אתה אשמח בין אדם אחד מכריע שזה מה שקורה? אבל כל העדה, לא נלך, אולם. הוא עובר מסך, הוא מנהיג, מנהיג ציבורי. ומחליטים כבר. לקחנו 10 אנשים ומאה אל אלף אלף, ולקח את צדלם לעשות לגבע בנימין ככל נבלה אשר עשה בישראל. הולכים להשמיד את שבנימין. הוא המנהיג, הוא יודע, ועם ישראל רוצה, עם ישראל לא יכול לסבול את הזבוב הזה. איזה זבוב? הזבוב שרבי אביתר מדבר עליו. זה לא זבוב, זה זבוב אחר לגמרי. אותו רעיון הם נסה לומר. אני רוצה לומר זה אותו יחס, האיש הזה שונא זבובים, שונא זבובים, מבחינתו נכנס זבוב, הכל העולם שלו קורס, ושוב הוא סלח לפעם אחת, הוא לא סלח לה, אני מנסה לומר, אתם יודעים למה הוא תפס אותה וזרק אותה החוצה? למה? למה? הוא בעולם נורמלי, הוא לא פסיכופת, הוא מנסה להיות, הוא מנסה להיות, הוא דמות ש... תראו, אם הוא היה פסיכופת, אז השכנים שלו היו אומרים לשבטי ישראל, מה אתם מקשיבים לו? הוא בן אדם נורא והיום, הוא בן אדם מנובל. זה שהאיש הזה בא ועולה ומדבר ונותן עצות, מי ביקש לך לתת עצות? הוא מזעזע את האומה, הוא לא לבד רץ עם 12 חתיכות, הוא ארגן מתנדבים והקים מטה ועשה קמפיין ושלח מתנדבים, הוא איזה דמות כזאת, אם הוא היה מושחת, אם הוא היה פסיכופת, אז כולם אומרים, עזבו אותו, מה קרה לכם? מה אתם מאמינים? הוא משדר משהו שנראה מאוד מאוד רציני. מאוד רציני. אז למה הוא תפס אותה וזרק אותה? איך בן אדם נורמלי עושה את זה? כי מה בעומק ליבו, מה הוא אומר? הוא עוד כועס עליה. הוא אומר, הכל בגללך. הכל בגלל הזבוב הזה. הכל בגלל הנימה הזאת. אני נתקעתי פה בתוך הגיהנום, ורוצים לפגוע בי בצורה הכי מחרידה שיש, ואת אשמה. מה פתאום תופס אותה בכוח וזורק? הוא אומר, את הבאת את כל האסון הזה, עם הבגידה הזאת שלך, עם הזבוב. מה קרה לך מהזבוב הזה? הוא לא שוכח. הוא לא שוכח. הוא מנסה, שוב, הוא מדבר על ליבה, עברו 4 חודשים. הוא מאוד מצטער שהוא פגע בה בצורה כזאת, כי אחרי 4 חודשים הוא בא מנסה לפייס אותה. זאת אומרת שהיה לו קשה בלעדיה, הוא מצטער. חלק ממנו מצטער, וחלק ממנו רדום, ומבעבע, יש איזה מוגלה פנימית שמבעבע. אנחנו לא לומדים עליה, אנחנו לומדים עלינו. לא, אנחנו לא אנשים כן. מה זה נקרא אין מלך בישראל? זה נקרא אין מלך בישראל. אין מלך בישראל. האיש הזה לא רוצה זבובים. אף אחד פה לא רוצה זבובים. אין פה אף אחד שמגדל זבוב בתוך חיית מחמד. אם אתה מוצא זבוב בקוס שלך, אז פרעו הוא באמת פסיכופת. זבוב בקוס, אפילו אמרנו, אפילו פרעו סלח בסוף את שר המשקים, כי הזבוב הזה לא ביקש רשות בלבן. אבל, אז היה זבוב. אם יש לך זבוב באוכל, מה קרה? לא נעים, על הפנים. יש ברייתא בסוף גיטין אומרת, כשם שדעות במשקין, כך דעות בנשים. יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו, מה הוא עושה? הגמרא אומרת, אדם נורמלי, לוקח כפית, לא כתוב כפית, מוציא את הזבוב עם הכפית, עם קצת מים, זורק. עם יום חם ואתה כולך נוטף זה, פתאום מישהו מגיש לך כוס, מים צוננים, כן, זבוב. חבל, לא רוצים זבוב בכוס. יש אחד שרואה את הזבוב, הוא לא יכול לסבול. הוא חיכה עכשיו לזבוב, עשית לו איזה קפה במכונה, משהו מדוגם, ומשליך את כל הזבוב, הוא לא יכול לחיות עם זבובים. ויש אחד שסבבה לו, לא יגיד ששוטה את הזבוב, אבל הוא חבר של הזבוב ביחד. דמות שישית, יש דמות, הגמרא מאוד מאוד שוללת, מעבירה ביקורת קשה מאוד על ההוא ש... שמשליך את כל הכוס ולא יכול, זה ששוטה את הזבוב הוא מטורף, אבל גם זה שהוא כביכול ענין, ענין, עדין כזה, עדין כזה. המהר"ל מסביר ש... רגע, אני נגיע למהר"ל, אני רוצה לעשות את זה מסודר. מה בו לא יכול לסבול את הזבוב? הוא חושב שזה שהוא לא יכול לסבול את הזבוב, זה משהו נעלה שבו. הוא משקיע מאוד בזה. הוא חושב שזה שהכניס אלו זבוב, או נימה, שערה, זה לא נעים, מה זה שערה? יש מחלוקת בגמרא בעצמה, אנחנו לא בטוחים מבינים, השערה הזאת הגעילה לו את האוכל, או שיכלה לפגוע בבריאות שלו, זה שהשאירה איזה שערה, היא לא מספיק הקפידה על הבריאות שלו, הוא לא מספיק הקפידה על ההגיינה שלו, זה הרבה יותר מהגיינה, זה על... היא לא יודעת שהוא נגעל מזבובים. אז שוב אני חוזר, בעולם הזה, לצערנו הרב, יש עוד זבובים. יש עוד, בעולם שלנו יש דברים הרבה יותר גבוהים מזבובים. אבל יש גם זבובים, אני מקווה, זבוב זה איזה מין יצור שמביע משהו שלילי. זבוב הוא לא נחמד, ממש לא. ממש לא. זה לא פרפר עם צבעים, זה לא דבורה שעושה דבר. זה תינופת. הוא מלוכלך, הוא נודניק. הוא נמשל ליצר הרע, זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. מה אומרת יצר הרע? משהו לזבוב. נודניק כזה, כשיש פצע הוא מתיישב אליך בלי שקראת לו. זה מין משל לצדדים המכוערים שיש בחיים. אנחנו לא רוצים זבובים, אנחנו רוצים עולם בלי זבובים. אנחנו רוצים עולם שלם, עולם מפואר, עולם עדין, עולם נקי, עולם ראשיתי כזה. אבל יש זבובים, אז מה עושים כשיש זבובים? אני לא רוצה זבובים, יש זבובים, נכון? אז מה האיש הזה עושה? האיש הזה מנסה לבנות לו ממלכה פרטית משלו בלא זבובים. יש זבובים, אבל הוא מנסה. הוא מנסה, הוא מטיל על אשתו, תפקיד העל של אשתו, זה לפה זבובים לא נכנסים. יש זבובים בעולם, לפה זבובים לא נכנסים. אבל הזבובים לא כל כך שיתפו, היה זבוב אחד שלא שיתף איתו פעולה. היה זבוב אחד שלא התרשם מה... מהנינות, מהדינות המופלאה של האיש הזה פה. אז הוא זה רע, נכנס. הוא מגיב בקריסה, כמעט, הוא הצליח להתאפק. מה קרה לך? הוא חי באיזה עולם דמיוני, אני חושב, שהוא באמת יכול ליצור לעצמו איזושהי בועה, בועה נקייה. זה לא מתחיל לעניין את הקודש. אם אתה יצרת לעצמך בועה נקייה, זבוב כזבוב וזבוב כמשל. הוא יוצר לעצמו איזה אי כזה, ובאי הזה הכל מושלם, הכל מושלם. אבל זה לא מעניין אותנו יותר מדי. זה לא רק לא מעניין אותנו, בסיפור שלו זה הרס את האומה, זה יפיל, דרכו נפתה נפילה. מעניין אותנו לתקן עולם, לא לתקן את הספייס שלך. מעניין אותנו איך הקודש מרים את העולם הזה. האיש הזה בעצם אומר, יש עולם מכוער, קטן, אבל אני אצליח, אני, בתוכי, להיות מעל כולם. הוא רוצה להיות מלך, אבל זה בדיוק הדוגמה לאין מלך. זה בדיוק מה שקורה עם הכעס שלו. הוא לא מתקן את העולם, הוא יוצר חומות. הוא לא מתקן את הכעס, הוא יוצר חומות, הוא מדכא את הכעס. אבל הזבוב למרבה ההפתעה פורץ. הזבוב למרבה ההפתעה, הכעס שלו למרבה ההפתעה פורץ. הוא לא מתקן את הכעס, הוא כובש אותו. אז בסדר, גם אנחנו, חס וחלילה, יכול להיות שמשהו מכעיס אותנו, ועוד לא תיקנו את הכעס, אלא בינתיים רק כבשנו אותו, זה מצוין. זה טוב מאוד. זה עם הרבה גבורה, לפעמים חס וחלילה מישהו מכעיס אותי, ואני מצליח לשלוט בזה. אבל יש פה הבדל דרמטי. אני מבין שאני רוצה להתנקות לחלוטין מהכעס. בינתיים, בשלב זה, זה מה שאני מצליח לעשות. אבל השאיפה שלי היא באמת ליצור נקיות, ליצור טהרה, ליצור מקום כזה. לא כועס עליה. מה אתה כועס עליה? מה הבגידה? זה טירוף לחשוב זה בגידה. אלא אם כן יהיה במקום שלו. מבחינתו לבנות עולם ללא זבובים, זבובים גשמיים וזבובים רוחניים. לבנות עולם טהור, זה משימת חייו. אני רוצה להיות צדיק מושלם כזה. הוא מרשים, הוא באדם מרשים. אני מדלג על כל הפסוקים בהתחלת פרק י"ט, על המפגש של האיש הזה עם האבא של הנערה, שבא מהפסוקים רואים שהוא איש לא יאומן, הוא איש הכי מדהים בעולם, רואים איך אבא שהנער פותחים איתו שולחן בבוקר, וופ, כמו שניות הזמן עובר איתו ומגיע הערב. זה מין מישהו כזה, אבל אתה לא כזה באמת. אתה לא כזה, אין מלך בישראל, תראו, בכל ימי ספר שופטים אין מלך בישראל. אבל זה בסדר. לא צריך להיות מלך בישראל עכשיו. ספר שופטים זה, וישב ישראל, וישכון ישראל, איש לשבטיו. יש שלבים כאלה, שכל אחד עסוק במי שהוא. יש לך שלבים בגיל האישי שלך, שאתה צריך לבנות את עצמך. ילד בן 3 לא צריך להיות כלל ישראלי. כשיש לילד בן 3 הוגיה ואחותו הקטנה, זה לא יפה, תן לה הוגיה. אתה מועך את האישיות שלו, זה יפה מאוד שהוא לא נותן לה הוגיה. ילד בן 3 צריך ללמוד להקשיב לאני שלו, הוא צריך לדעת שיש לו זכות קיום, זה בסדר גמור. מותר לעשות בטיטול, זה בסדר גמור. אוי ואבוי מדכא ילד לא נשאר לעשות בטיטול. ומותר להגיד, אני רוצה את ההוגיה. כשאתה אומר, זה לא יפה, לא רוממת אותו למידת החסד האלוקית, ועכשיו הוא כולו חפץ להטיב גם לאחותו עם ההוגיה. ואם זה בא, מצוין. נפית עליו בכוח, ורסת אותו. יש זמן שאיש ישראל צריך לשכון לשבטה, בזמן כזה. ואז המלך בישראל, וזה בסדר גמור. יש זמן שאתה עושה בטיטול, ויש זמן שאתה עוד לא יודע לקרוא ולכתוב, ויש זמן שאתה משחק כמו ילד קטן, כי אתה ילד קטן, ויש מקרים שאתה לא מתבייש להתנהג כמו ילד בן 6, ומה התשובה? לא, כי אני בן 6. אבל יש זמן שזה כבר מצד עצמו. ספר שופטים בנה פה משהו, אנחנו עכשיו בסוף ספר שופטים. המהר"ל בוודאי מבין, אתם יודעים שיש שתי גרסאות, המהר"ל בוודאי מבין שזה קורה בסוף, כי המהר"ל אומר שהפלגת של הגבעה בנתה את אלקנה, בנתה את שמואל, בנתה את ספר, את המלוכה בסופו של דבר. יש פה תהליך אלוקי כזה. אז אחרי מאות שנים שהיה ערך עצום לאינדיבידואליזציה, ואז זה כמו הגלות. תאריך גלות. היינו צריכים להיות כמעט 2,000 שנה בגלות. הגלות הזוועתית הנוראה, יש לה תפקיד, היא בונה משהו. כל עוד יש לה תפקיד, אז כמה שהיא זוועתית, אז אנחנו ממשיכים לחיות. ברגע שעם ישראל מיצה את הגלות, אז איך אומר הרב זה? היא נמאסת, אי אפשר יותר. 2,000 שנה שרדנו בגלות במצבים שאי אפשר לתפוס אותם, איזה זוועה ואיזה איסון. וזהו, והיום עם ישראל בתהליך של התפרקות כזה בגלות, של התבוללות, של 70%, 80%, בארצות רווחה, כשהכי קל להיות יהודי. אז או שישמין אותנו פיזית בשואה הזוועתית, או שאנחנו לוקים בשואה רוחנית, מה קרה? משום שאין לגלות זכות קיום עכשיו. אז כמו תגיד, בימים יש גלות בישראל, נכון? תמיד היה גלות. לא, היה גלות ועל איזה תפקיד. אז בכל ספר שופטים, שבטים עסוקים בעצמם, אנשים עסוקים בעצמם, וככה נכון לבנות את האיברים שלנו, את איברי האומה, זה שבטים. ועכשיו, במועד, האיש הזה מנסה להיות מלך. איך נהיים מלכים? מחלוקת רבי בית"ר רבי יונתן. מלך לא בתפקיד, במדרגה הרוחנית. אחד זה להיגאל מזבובים, ואחד זה להיגאל מנימה. ניכנס עוד מעט למערד שיסביר את זה, נראה כמה זמן, נראה אם נצליח עוד היום. אבל הוא מנסה לחיות באיזה גובה מאוד אצילי, כי זה בשל, אבל הוא עושה את זה לא נכון. הוא עושה את זה, והאומה עושה את זה לא נכון. ובימים האלה, כשהם מלך בישראל, הם רואים, תביעת המלכות מתבקשת. יש ימים שיש בינינו ויכוחים, ויש בינינו קשיים, ויש לזה מקום. יש לזה מקום. עד שנבנית הקומה הפנימית, וכשהקומה הפנימית נבנית, אז היא דופקת בכוח, כל דוד היא דופק ומבקש להתגלות, ואם אנחנו לא מאזינים לה, אז היא מביאה לקריסה. המהר"ל מסביר, זה כזה מהר"ל, אני לא צריך לתת לה, מהר"ל ציונים. אבל המהר"ל אומר, בואו נסתכל בה, הוא כמו שהוא התברך, נלמד זה לא לפי הסדר. הוא כמו שהוא התברך, אמרו עליו שהוא עוסק בסדר המציאות, כדי לפקר למד עבודה זרה, שאמרו ג' שעות ראשונות שבקש ברוך הוא ועוסק בתורה, מה הכוונה שהוא עוסק בתורה? הוא בורא את העולם, סדר, התורה סדר העולם, מסתכל בורא את עובר העלמה. הקדוש ברוך הוא ברא העולם בסדר מאוד, ולכך אמר כדוש ברוך הוא מביט בתורה וברא העולם, ולכך מה שאמר עוסק בתורה, הוא התברך מקיים הסדר, שומר אותו שיהיה העולם עומד בסדר, וכן מה שאמר שעוסק בלגב שגיבה, עוסק כאשר העולם יוצא מן הסדר לגמרי, אז היה פועל שמתברך שיהיה חוזר לסדר שלו. כמו שהיה פילגש גבעה שהיה כל איש ישר בינם יעשה, משביל זה עצמו היה הסיבה כי העמיד הקדוש ברוך הוא מלך בעולם. תסתכלו בסוף הפסקה הקודמת. ולפיכך, יש לכם 2, 4, 6, 8 שורות מסוף הפסקה הקודמת. ולפיכך היה מתחייב מן המעשה הזה, זה פילגש גבעה, שלא יהיה בטל הסדר בעולם, שיהיה מלך בעולם שאומר הסדר. פילגש גבעה אומרת, אין מלך, אז הגיע הזמן למלך. למה שפילגש גבעה מלמד אותי? ממכה עצמה מתקן רתיעה, המעשה הזה זועק, אי אפשר לחיות כבר בלי מלך. זה משום שהכוחות הפנימיים בשלים לטבוע את מדרגת המלכות, וכשהם בשלים באופן לא הכרתי, לא מוסבר, אנחנו לא מבינים את זה, אבל יש איזה התפרצויות פנימיות של זרמים בלתי נתפסים של מדרגת חיים חדשה, ואם אתה לא נותן לה את הכיוון הנכון, אז העיוות הזה מבלבל אותך, ובסוף מתוך זה, תצא המלכות, תצא המלכות, תצא האחדות, תצא התורה, מה צריך לבנות? לפיכך היה מתחייב מן מעשה הזה שלא יבטל הסדר בעולם, שיהיה מלך בעולם. לכך והיה איש אחד מן הרמתיים, הוא שמוע לקנה. הפרק הבא, זה פרק א' בספר שמואל, אל קנה ושמואל וחנה ונבואה ומלכות. זה התוצר של זה. אנחנו מדברים על אדון הישראל, כזה ברוך הוא. מנהל את המערות, לא למרות פילג, ראינו כמה זה זוועתי בלי מלך, ממש לא. יש פה באמת בקשת מלכות אמיתית, בלי המילה הזאת, אתם מבינים? כי המילה הזו מבלבל, כי אנחנו אכפת לנו מעם ישראל, ואנחנו לא ניתן לבנימין, בפנים הכל מעוות. זה לא באמת. תראו, זה בלול מאש ומים, מטוב ורע, מאור וחושר, זה בלול. איך אני יודע זה בלול? כי אני קורא עוד פעם, בפרק כ' פסוק א', ויצאו כל בני ישראל, ותקהל האישה, הידה כאיש אחד מדן ובאר שבע, אז אני אומר את זה בעדינות, תשמעו, אני לא מפקפק בכאוס ובפסוקים, אבל זה לא נכון. כתוב, התייצבו פינות כולם כל שבטי ישראל, זה לא נכון. איך אני אומר לפסוק זה לא? אני מאמין לגמרי לפסוקים. כתוב, כאיש אחד זה לא נכון. כתוב פעמיים כאיש אחד זה לא נכון. מאיפה יש לי אומץ להגיד זה לא נכון? הכתובים אומרים זה לא נכון. איך הכתובים אומרים זה לא נכון? פרק כ', פסוק י' ב', וישלחו שבטי ישראל נשים בכל שבטי בנימין למור, מה ראה הזאת שניתה בכם? שבט בנימין לא שמה. אז זה לא כל שבטי ישראל. זה כמעט כל שבטי ישראל. יש שבט אחד שלא שמה. מראש. וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל למצפה, לא קראו להם. לכולם קראו, בנימין רק שמעו שבני ישראל למצפה. לא קראו להם בכלל. יש פה פסוקים נורא יפים, איך הפסוקים האלה כתובים? אני חושב שהתנך הרבה פעמים מדבר בשביל להפגיש אותנו עם מה יש בלבאות של האנשים. האנשים האלה חושבים שהם כאיש אחד. האנשים האלה חושבים, הם מרגישים, הם מוכנים למות. אבל יש פה משהו לא נכון. הם חורצים את גורלו של בנימין עם משפט מעוות. עד אחד, תחמן, בלי חקירות, הוא לא ראוי, וזהו. לא, רגע, לפני הקרב הם אמרו מה, מה קורה. אבל הם כבר סגרו תיק. הם כבר אמרו, בואו נקח 10, לא צריך את כל 400,000, צריך 10%. לעשות לגבע בנימין ככל ולא, שעשה בישראל כבר סגרו. בסדר, גם עם כנענים אתה שולח לשלום קודם, יהושע שלך. גם האויב אתה אומר, תנו, אבל זה כבר סגור. ולא אהבו בני בנימין לשמוע בקולכם, בני ישראל. משום שבני בנימין מרגישים שסגרו עליהם תיק, שחיפשו תירוץ. יש בבני בנימין זבובים. מה זה זבובים? אנשים שהתנהגו מכוער, מכוער, מכוער. שצריך לבאר את הזוועה הזאת מתוך האומה, בטח שכן. אבל זה לא זה. זה קל מאוד, כשאתה לא רוצה זבובים, כשאתה לא רוצה לכלוך, לחפש, לבאר זבובים אחרים, לכעוס על מישהו אחר. מלכות זה אמון, מלכות זה מילה פוליטית, מלכות זה גם מילה רוחנית. אנחנו מדברים להמליך את שם השם בעולם, אנחנו מתכוונים שהעולם הזה יכול להיות אלוקי. זו מילה מאוד פנימית, מילה מאוד עליונה. שהממשות, הממשות הגשמית, יכולה ולא יכולה אחרת לזעוק מתוכה את שם השם. ויום הוא השם אחד ושמו אחד, השם ימלך על כל הארץ. שמע ישראל זה מלכות, כמו הפסוקים של ראש השנה בתפילה, כמו שאומר ראש השנה אומר. זה מלכות. מלכות זה האמון שלי שאני יכול להיות תורה. אני יכול, אני תורה, אני, כל האומה כולה. זה לא ילך לבד, הכל ישראל ביחד, באופן בודד לא. כשאני חושב שכל המטרה שלי בכעס שלי זה לחנוק את הכעס, אני לא מאמין בכלל שיש סיכוי להתנקות לחלוטין ולברר את מקורותיו ולעדן אותו, אז זה חוסר אמון במלכות. זה חוסר אמון במלכות. אז יש זבובים, אף אחד לא רוצה זבובים. יש שיטה אחת לסלק זבובים מן העולם. כתוב על אלישה שהיה מתארח אצל האישה השונמית. ואתה אומר, אישה השונמית היה לה איזה צימר קטן שכל תמיד חכם שעבר בסביבה, ירחה אותו. אבל כשאלישה מתארח שמה, היא אומרת לו, הננה ידעתי כי איש אלוקים הוא. מאיפה, הגמרא אומרת, מאיפה האישה הזאת ידע של אישה, איש אלוקים? לא ראתה זבובים על שולחנו. לא ראתה זבובים על שולחנו. למה לא היו, למה בבית של האיש הזה, שלנו פה, לא היו זבובים? כי יש אחד, שאם יהיה זבובים, יורידו לה את הראש, נכון? יש אחד שצריכה, לא רשת, כי אם אתה פותח את החלון, אתה פותח את הדקנן, זבוב יכול לחנוג, הוא לחמוג איתך. בטח יש שם מלכודות ושכבות וארבע כניסות, ואסור לפתוח את הדלת בבת אחת, עם פליטים ומה. כ-300 וכ-400, בטכנולוגיה של פעם, אז בצורה מלאכותית, בחוץ יש מלא זבובים, הזבובים לא נכנסים, לא כי אתה כזה צדיק. למה לא באו זבובים לשולחן? ואישה גדולה, אישה גדולה. אנחנו לא מודדים בדרך כלל אנשי אלוקים, מי שם לב אם באים זבובים לא בובים? בבית של האישה הזו כנראה באו זבובים. למה באו זבובים? כי יש לכלוך, יש חיים, יש פירורים, באים זבובים. באים זבובים. היא חשבה של אישה צדיק, גם אם יבואו זבובים. אבל כשהיא ראתה שלא זבובים, אמרה, איש אלוקים קדוש. אישה גדולה, מבינה. למה הזבובים לא באו לאלישה? למה? כי אלישה הוא מלך. כי לאלישה אין זבוב בפנים. כי אלישה לא כובש את החולשות שלו, כי אלישה אומר, אני תורה, הוא מביא את עצמו למצב, שהוא באמת הכל קדוש, באמת שם השם, נתתי תורתי בקרבם, ואני לא אוכל לבם מכתבם, זה אלישה הנביא. ככה זבובים לא באים. אלישה נלחם, אלישה הולך למקום שיש בו זבובים. אלישה לא הולך לבית המקדש בירושלים, הוא הולך למקומות הכי מסובכים בישראל. הוא הולך למקומות של עבודה זרה, ולמקומות, שם הוא נמצא, שם הוא מקים את הישיבה שלו, שם הוא מתמוטט. כי הוא לא רוצה שבבית שלו לא יהיו זבובים, הוא רוצה שבכנסת ישראל לא יהיו זבובים. ומי שרוצה שבכנסת ישראל לא יהיו זבובים ולא יהיו תושים, מה הוא עושה? הוא הולך לביצות, הוא הולך למקומות ששם המדגרות שם, את זה הוא רוצה לתקן. הוא עסוק במלכות, במלכות. הוא לא בונה את הפינה שלו. ואם יש תביעה למלכות, תביעה למלכות זה לחיות בשיא הגודל, בשיא השלמות. מה זה תביעה למחלות לחיות בשיא הגודל ובשיא השלמות? זה המחלוקת שרבי אביתר רבי רבי נתן. בואו נסתכל. יש לכם את עמוד צדיק ב' בצילום. תודה. אז הם ופליגי בכאן. שורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, אולי 16 בערך. פליגי רבי אביתר רבי יונתן, מה זה המתינה הפלגשו? הקדוש ברוך הוא אמר, אביתר בני אומר, זבוב מצא, ויונתן בני אומר, נימה מצא. הוא מפרש, כי זבוב מייסותא, נימה סקנדא. פירוש. אני קורא מילים של המערב, לפי דעתי בעברית שלנו, היא קצת שונה מהעברית של המערב, ולכן אני אסביר, בואו תראו בעזרת השם. פירוש. הזבוב מיאוס לאדם באשר האכילה היא משוקץ ומתואב. כשיש הזבוב בתוך האוכל, או אם שמת ביס בזבוב, זה מגעיל, זה לא סכנה, זה לא יכול להרוג אותך, אבל זה מעורר איזה סלידה, זה לא משהו רוחני, פנימי, אבל משהו בעדינות של הגוף, משהו במנגינה, הגוף חש שיהיה גועל, בחילה מהדברים האלה. אז אשר האכילה משוקץ ומתואב, וזה שייך לגוף. ואידך אומר נימה מצא, רבי יונתן אומר נימה מצא, והוא סכנת לנפש האדם. המילה נפש פה, המילה גוף לפי דעתי היא לא גוף, והמילה נפש היא לא בדיוק נפש. אני חושב בעברית שלנו, נגיד את זה קצת אחר, אני מקווה שאני אומר דברי אמת, בכלל לא רק דברי המהר"ל. גוף הכוונה לכוח החיים המתגלה בגוף. הנשמה חיה בה, הנשמה, ברוח, בשכל, בנש, במידות. כשאתה נגעל מזבוב, אז זה לא ספרים שבררת וסוגיות שלמדת, האלוקים מופיע בגוף ברמה כזאת, בעלי חיים לא נגלים מזבובים נראה לי. מי שיוצא למוקר, זה יש לכלוך. חתולים מנקים את עצמם, וזה לא בגלל אסתטיקה, זה בגלל שלא ידבקו בהם מחלות. הם לא, הם מוכנים להיות בפחי זבל חתולים, כי זה טוב להם מאוד בפחי זבל. יש משהו בצל המוקרים שלנו שמופיע דרך הגוף, אז זה הגוף לא בכוונה, אין סכנה לגוף. היא לא אימה עליו בגוף, היא פגעה בעדינות המתגלה דרך הגוף שלו. יש לו שאיפות, הוא מלכותי האיש הזה, כמו מלך, אצלו, אצל מלך באמת אין זבובים, אפילו אצל פרעה להבדיל. יש בו תביעה כזאת לחיות את ה... את ה להקשיב לגוף שלו. במובן הטוב, העליון, הוא בוטח בזה שהוא רוצה להוביל את עצמו למצב כזה, שמלכותי שוב לא בתפקיד, אלא בזה שהוא עדין ואצילי ו... סכנת זה לנפש, לנפש הכוונה לכוח שגורם לגוף לחיות. היא מאיימת, היא יכולה לפצוע באותו, היא יכולה לסכן אותו, היא יכולה לגרום לו פגיעה בנימה הזאת. והוא רוצה גוף שלם, הוא רוצה גוף בריא. שוב, זה לא, כאילו בשפה שלי הייתי אומר שהיא פגעה בנפש שלו, כי מי נגעל בשפה שלנו? הנפש נגעלת. ובאיום על, באיום על, בנימה זה איום על הגוף. אז בשפה שלנו הייתי מחליף, כן? רבי אביתר מדבר על הנפש, אני כן. אבל כשהוא אומר גוף, הרבה פעמים המהר"ל, הרב זצ"ל, כשהוא אומר גוף, הוא לא מתכוון לבשר, הוא מתכוון לנפש, לתחושות שלנו, לאינטואיציות שלנו, לרגשות שלנו. וכשהוא אומר נפש, הוא מתכוון לכוח שמתגלה בבשר, מה שאנחנו אומרים יותר במילה גוף. מופליגי בלשון ותזנה, הכתוב, ותזנה, הלשון המילה הזאת, תזנה, כתובה, שלשון זנות משמע תיעוב, משהו מגעיל פה, משהו מזעזע היה פה. והם חולקים, האם הזוועה הייתה בגוף, או הזוועה הייתה בנפש, ואמר, אני מדלה קצת, ואמר הקדוש ברוך הוא, אביתר בני כך אומר, ויונתן בני כך אומר, כי אביתר אצלו העיקר שצריך שלא יצא הגוף מן הסדר, כל המשך אחר זה, יונתן סבר הפוך, והוא עיקר, הוא לקח פליגה, למה, עכשיו המהר"ל מסביר, למה הוא שואל את רבי אביתר, למה הוא לא מחליט לבד אלוקים? למה הוא אומר את זה רבי אביתר ורבי יונתן? וזה שייך אצל בני האדם, כי אצל זה הוא עיקר דבר זה, אצל שני הוא עיקר דבר שני, יש ברוך הוא שעיקר הכל, עיקר הכל, לא שייך, הוא ברא את שניהם. זה את רבי אביתר שאומר, נימה מצא לה, כי רבי אביתר הוא מלך, רבי יונתן הוא גם מלך, והם באמת מלכותיים, הם באמת מקשיבים לדבר השם, מורידים את זה, מוליכים את זה עד למטה. איפה רבי אביתר נפגש בדבר השם? במה שאמרה מחנה גוף. ולכן בחינת רבי אביתר זבוב זה זוועת עולמים. הקדושה שבו היא קדושה שבורת לו גוף כזה, שוכנת בגוף הזה, שיוצרת יחס של אצילות כלפי העולם. ורבי יונתן, עצם החיים שלו, תופעת החיים שלו, היא תופעת חיים שהוא רואה בה או באה עליונה של שם השם, מלכות. מלכות. אז הדגשים הם זה דגשים שלא מישהו אומר דעה, אני אגיד היא לא נקטע לו את האוטו, בסדר? בוא נזרק, זה לא וורטים, אלף שנה חיכינו שרבי אביתר יחיה במדרגה כזאת, יהיה איזה תמיד חכם שיגיד, זה בגידה, אבל אצל רבי אביתר זה אמיתי, אצל רבי יונתן זה אמיתי, כמו שאצל אלישע הנביא זה אמיתי, אצלו זה לא אמיתי, כי עובדה שבא זבוב, הוא לא אומר נפלתי ממדרגתי, הוא אומר את אשמה, מבחינתו זה שהיא לא כיבדה את הרגישות העליונה, הוא חושב שהיא קדושה גם, הכל בגללך, הכל בגללך. אם הכל בגללך, אז הכעס מתפשט עליך, וגם זה שהוא קם בבוקר ושוכח אותה. מה אתה שוכח אותה? אם הוא מפלצת, אז עם ישראל לא היה מגיב כלפם. למה הוא שכח אותה? הוא שכח אותה? שככה הנפש עובדת. דברים שאתה לא מסוגל להתמודד איתם, חס וחלילה, אז אתה מדחיק, האיש הזה אלוף עולם בהדחקה. הוא לא מסוגל להכיל את זה שהוא זרק אותה החוצה. מי מסוגל להכיל דבר כזה? פתרון הכי אמיתי זה להתאבד. מה, אני זרקתי אותה החוצה? נניח בהתקפת פאניקה, איך אתה יכול לחיות? איך אתה יכול לחיות תפסת והוצאת אותה למפלצות? איך אתה יכול לחיות? בכל הטווח שהיה, בכל הממדים, לא היה אחד שזרקו מישהו החוצה כדי לשכח. בדיוק הפוך כל הסיפורים. איך הגבר בא ועומד להגן על משפחתו? זה הטריוויאלי, בכנסת ישראל בטח. הוא יוצא ושכח, הוא לא יכול להכיל את זה, וכשהוא לא יכול להכיל משהו, הוא מדחיק, מדחיק. יש איזו אמנות כזאת, זה לא אמיתי, זה לא מלכות. מי שמלך שוב, הוא עומד מול הכאב, הוא מכיל כאב, הוא מכיל חולשות, כי הוא מאמין שאפשר לתקן. תהליך ארוך, תהליך גדול, תהליך מסוכן. ויש כזה שמדמה לעצמו, נראה לעצמו כאילו, כלל ישראל, והפסוקים והגמרות חושפים פנים תמונה אחרת. כי שוב, הפסוקים והגמרות לא כתובים, כי אם פעם אחרת יקרה משהו כזה ונעשה מלחמת אחים, זה לא יקרה. התנ"ך רוצה שנגע בשורשים ונבין מה הכשל הפנימי, ואת זה נצטרך במהלך חיים, את זה נצטרך להיפגש בעזרת השם. אני אזכה במשך בעזרת השם להמשיך את זה בשבוע הבא, ולא יכול לא להזכיר עוד פעם את מה שאימילי אני חושב על כל השיעור הזה, את עברי שלנו, אהוב והיקר, שנזכה לישועות בעזרת השם.